שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות, ובפרק זה תמיר דורטל ומשה גרין מארחים את דוקטור יוסי מן, מומחה לכלכלת המזרח התיכון, והפעם ניסינו להבין מה מניע את הכלכלה הפלסטינית. מדוע העמותות שמגייסות כל כך הרבה כספים בחול בעצם פוגעות ביצירתה של כלכלה בריאה וטובה אצל הפלסטינים? וכיצד התנודתיות של מחיר הנפט וההסתמכות הרבה אליו בהרבה מאוד מהכלכלות במזרח התיכון פגעו במדינות האלה ויצרו לאחרונה מהפכה כלכלית אמיתית בהן שאת פירותיה נזכה לראות בעוד מספר שנים בפריחה גדולה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוקטור מן, והיום אנחנו נפגשים בפעם השנייה בשביל לדבר על הכלכלה הפלסטינית, להבין רגע מי נגד מי בכלכלה הזאת, באמת מה זה שלום כלכלי, האם הוא אפשרי בכלל, ומה ההבדל בין הכלכלה של יהודה ושומרון לכלכלה של עזה.
צריך להגיד משהו קודם כל, כשאנחנו מדברים על כלכלה פלסטינית צריך להפריד בוודאי בין כלכלת איוש לכלכלת עזה. בסדר, זה שני דברים שונים לחלוטין. כי צריך להגיד את האמת, כלכלת עזה היא סגורה ומסוגרת, נכון? עם אבטלה שנעמדת ב-40% לפחות לפי נתונים רשמיים שלהם, פעם אחרונה שהם פרסמו.
נתונים רשמיים של החמאס.
של החמאס הפלסטיני, והאבטלה באיוש, שוב, הנתונים מאוד מאוד יחסית ישנים, אנחנו מדברים על 2018, אז זה הפעם האחרונה שהם פרסמו את זה. אני מניח שזה ישתנה עוד יותר גרוע עכשיו עם הקורונה. אנחנו מדברים על 40% בעזה ול-17% באיוש. כבר מזה אתם יכולים לראות את ההבדלים, אתם יכולים לראות השכר היומי, השכר היומי יש לו כמעט 30 שקלים הבדל, זה משמעותי כשהפער הוא 100, כשהשכר ביהודה ושומרון הוא 110 שקלים ליום עבודה, ואז אתם מבינים כאילו כמה אתה מרוויח בעזה, אז זה שתי כלכלות שונות, וגם צריך להגיד דבר נוסף, הפתיחות שלהם, זאת אומרת, היכולת שלי כישראלי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, להשפיע על הכלכלה הזו, היא הרבה יותר גבוהה באיוש מאשר בעזה. בעזה לא נכנסים, זה סגור ומסוגר, אלא אם כן מה שקורה מתחת האדמה, שזה סיפור אחר, אבל אני אתן לכם דוגמה שאני עוסק בה הרבה, זה ההשפעה של ערביי ישראל לכלכלה הפלסטינית. תחשבו על זה שהמון ערבים ישראלים, בסדר, אנחנו מדברים על מספר, אני יכול לתת לכם את המספרים, אנחנו מדברים על 2 מיליארד שקלים שנכנסים כל שנה לשטחי הרשות הפלסטינית, רק מהפעילות של ערביי ישראל. העובדה הזו של ערבים ישראלים שמנצלים בצורה הכי פשוטה, את מה שכלכלה אמורה לעשות, ארביטראז', הבדלי מחירים, נכון? קונים בזול, ברשות הפלסטינית, מכניסים המון כסף לשטחי טול כרם ג'נין, ומשפיעים מאוד על הכלכלה. מה שלא יכול לקרות בעזה. והדבר הזה יש לו חשיבות מאוד מאוד לכלכלה היושית, והעובדה שיהודה ושומרון, ששטחי הרשות הפלסטינית, הרבה יותר פתוחים באיוש מאשר בעזה, היא עובדה דרמטית לכלכלה הפלסטינית.
מה הופך את המחירים, נקרא לזה בטול כרם, בג'נין, להרבה יותר זולים? זאת אומרת, בסופו של דבר הם משתמשים בשקל, יש להם איחוד מכסים עם ישראל, מה הופך את המחירים שם לממש זיל הזו?
קודם כל, כוח עבודה. זאת אומרת, כוח העבודה, זאת אומרת, שכר, אם תסתכלו באמת מה מוצאים, על מה מוצאים, וזה הדוגמאות שקורות, רואה חשבון. מה זה משנה אם אני אלך לפלסטיני או ערבי ישראלי? בערבי ישראלי, המס הרבה יותר גבוה, העלויות מעסיק הרבה יותר גבוהות, שכר מינימום, כל הדברים האלה שמעלים מאוד מאוד את השכר. מעבר לזה, יש לך הרבה יותר הוצאות נלוות, שלא נמצאות בכלכלה הפלסטינית. אם אנחנו מדברים גם על חקלאות, תוצרים מוצרים חקלאיים שיותר זולים שם, פה הרבה יותר יקרים, בגלל מה שאנחנו מדברים על השיווק וכל הדברים שנלווים בישראל, אז כל הדברים האלה מייצרים כלכלה שבחלקה, לא בכל הדברים, היא הרבה יותר זולה. אם אנחנו רוצים לפרט, אז תחשבו על זה, כמובן מוסכים, פעילות של מוסכים הרבה יותר זולה, נכון? כאילו, גם חלקי חילוף וגם כוח העבודה הרבה יותר זול. אם אתם מדברים על שירותים, זאת אומרת, הנהלת חשבונות, עיצוב, בכלל, ערבי ישראל שיש להם כלכלה משל עצמם, במידה רבה, אני מפרסם, אני משווק, אני יכול לעשות את האוטסורסינג הזה בפלסטינים, וזה הרבה יותר זול. אני יכול לקנות ירקות, שזה המוצר, אני יכול לקנות רהיטים, וזה מה שהרבה פעמים קונים, הרבה יותר בזול, וזה פערים מחירים משמעותיים. אז צריך להגיד שיש דברים שזה משמעותי, כמו רהיטים, שירותים, יש דברים כמו פירות וירקות, שזה תלוי באמת כמה אתה קרוב לשטחי הרשות.
מעניין, אז זה בעצם כל מה שנוגע לגדה ולערבי ישראל. אם נסתכל לצד השני, באמת על החמאס בעזה, יש את הבדיחה, יש שתי מפרנסים עיקריים בעזה, חמאס והשבק. עד כמה כל נושא אחר פשוט אי אפשר לעבוד בו בעזה, כאילו מה, אין שום דבר אחר לעשות שם? אולי האמירה הזאת בכלל לא מדויקת?
תראו, היא מדויקת. אנחנו מדברים על כלכלה סגורה. בסדר? אנחנו מדברים על כלכלה שבה, כמו שאמרתי, 40% אבטלה, הפסקות חשמל מאוד מאוד גבוהות. אני אגיד לכם את הצורה הכי פשוטה. אתה רוצה נתונים. אין לנו נתונים על מה שקורה בכלכלה הזאתית. תחשבו על זה, אם אין לכם את לשכת הסטטיסטיקה הפלסטינית, אנחנו באמת לא יודעים מה קורה שם. וזה תעלומה. זאת אומרת, אין לנו הרבה מקומות בעולם שבה יש לכם כלכלה שאנחנו באמת לא מקבלים. אני צריך להפעיל כלים מאוד מאוד יצירתיים כדי להבין בכלל מה קורה בכלכלה הזו. יש או אין. ובכלל המעסיק הוא בכלל הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, אז בעצם אנחנו מדברים פה על די כלכלה מלאכותית, שכל הדברים האלה של כלכלה לא עובדים בה. אין פה עניין של שער מטבע, כמו שציינתו, זה שקל. אין פה עניין של יצוא יבוא. מה היצוא? אם ישראל אומרת לא, הם לא מייצאים. ישראל אומרת כן, הם מייבאים. אז יש פה באמת סיפור מאוד מאוד, מאוד מאוד בעייתי, במובן של כלכלה. זאת אומרת, אנחנו קשה לנו מאוד להעריך את הכלכלה הזו. לא, גם כאילו להעריך במובן הזה של, כאילו אנחנו יכולים לקמת אותה, במובן מה זו הכלכלה הזו, באמת לקבל נתונים, וכמו שאמרת, כן, נכון, בסוף חמאס שולטים על העניינים, וזו בעיה חמורה מאוד, כי בעצם יש פה שלטון שמממן את האזרחים שלו בצורה כזו או אחרת. צריך להגיד דבר אחד, שמרגילים את האזרחים שלו למינימום שבמינימום. זאת אומרת, הצרכים של האזרח הזאת היא פשוט כל כך נמוכים שהוא שקל כנראה לממן את הדבר הזה. אבל זה סיפור, בוא נגיד ככה, לא הייתי אומר שבק, אומר מדינת ישראל, שאני מניח ששבק יש תפקיד חשוב פה, והחמאס, שמעצבים נורא את הכלכלה האזתית.
הבנתי, אז אתה אומר שבעצם אולי יש איזשהו רצון של החמאס לפגוע בתושבים שלו עצמו, כדי לקבל לגיטימציה, לפגוע הכוונה להרגיל אותם לחיים כל כך עלובים וכל כך גרועים, שלא יהיה לתושבים בעיה להביא לגיטימציה לשלטון החמאס. זה בסדר שיש חשמל 10 דקות ביום ומים חצי שעה, לא נורא. כל בסדר.
גם יש פה מישהו שהוא אשם, הכי קל להאשים. זאת אומרת, ויש מקום, המסכנות, וזה זה תרגיל, המסכנות מייצרת כלכלה. נכון? המסכנות, הזה שאני מסכן, אני מקבל תרומות, אני מקבל סיוע, אני מנצל את המסכנות שלי. זאת אומרת, תראו, בעצם אם אני מביא את עצמי לקיצון, אז אני יורה, שולח בלוני נפץ, או מה שזה לא יהיה, אני מנצל את המסכנות שלי כדי לייצר כלכלה. כן, מבחינה זו, אנחנו מדברים על כלכלה מאוד מעוותת, שלא פועלים בחוקים שאנחנו מכירים בכלכלה.
מעניינים מדברים באמת על מה שנקרא, מה שקראת לו, ייצוא מסכנות, גם בעזה, אבל המון בגדה, של NGOs, של תראו, אנחנו מסכנים כי ישראל עושה XYZ, בואו תתרמו לנו, או בואו, לא יודע מה, בואו תסיירו, בואו תראו מה קורה בעיניים שלכם, וזה אולי בעצם מכניס המון לכלכלה הפלסטינית בבתי מלון, זה בעצם תיירים, כל האנשים האלה.
תראו, יש תופעה בכלכלה שמשתמשים בהרבה במזרח תיכון, וזה מה שנקרא מחלה הולנית, כללת המקורות. ההתמכרות למקורות שיצרה היעדר גיוון כלכלי. זאת אומרת, בגלל שיש מקור אחד, הוא בעצם שיתק את שאר המקורות, הוא לא עודד ליצור דברים אחרים. אני חושב שזה זה לא רק אני חושב, יש מאמרים כאלה שמדברים על זה, שלמעשה התרומות לכלכלה הפלסטינית גרמו להתמכרות לכסף קל. ואי אפשר כבר, אתה לא יכול להפסיק את ההתמכרות הזו, זה הכי נוח לקבל על מסכנות כסף. אני חושב שזו, אם דיברנו על הרווחה, זו בעצם הרעה החולה של הכלכלה הפלסטינית. זאת אומרת, אם זה שאני מקבל תרומות, מזה אני חי, אנחנו בבעיה, כי זה לא מעודד יצרנות. אנחנו גם צריכים להבין מה זה ה-NGO הזה, ומה הם מייצרים. זאת אומרת, איזה ערך מוסף, אפילו הון אנושי, וזה אנחנו עושים, נגיד, בוא נעזור רגע את הסכסוך. איזה הון אנושי אנחנו מייצרים במקומות האלה, אם אני מייצר רק מ-NGO, וזה אני חושב שבאיזשהו מקום, האיחוד האירופי כן מתחיל להבין. בזה שאני נותן למסכנות, אני לא יצרתי בסוף כלים לצמיחה אמיתית של הכלכלה. אני חושב שזה, זה לא אני רק חושב, זה מאמרים מובהקים שמדברים על זה, שה-NGO זה המחלה ההולנדית, כללת המקורות של הפלסטינים. זאת אומרת, וצריך לגמול אותם הדבר הזה. שאלה אם אפשר לגמול, איך גומלים את זה? אני חושב שזה תהליך, שצריך לעשות אותו לצד. זאת אומרת, צריך לראות איך אנחנו מייצרים השכלה, איך אנחנו משלבים אותם בצורה כזו או אחרת בכלכלה הישראלית, מייצרים להם מקומות עבודה. שוב, ברור שזה הרבה יותר מורכב, כי יש פה שיקולים הרבה יותר מורכבים ביחסי ישראל-חמאס, וזה החלטות מדיניות. במקרה הזה באמת, בניגוד לאיוש, במקרה הזה זה באמת החלטות מדיניות יותר מכלכליות, בניגוד למה שאני חושב שקורה ביהודה ושומרון, שם באמת יכולה להיווצר כלכלה גם בלי התערבות ישראלית יותר מדי.
דיברנו המון על התרבות הערבית של הסתמכות על סחר, בין אם זה סחר יבשתי, ימי, רואים את זה כמובן גם בארץ, בחברה הבדואית הרבה יותר. רואים המון שיש בעצם איזושהי מערכת כלכלית שלמה שבנויה על הברחות וגנבות, בין אם זה בדואים בארץ, בדואים בסיני, לעזה, מעזה, כל הסיפור הזה. אולי בעצם התרבות הבדואית רואה בהברחות סחר. זאת אומרת, זה שאתה יש לך אדם לבן הגיע מאירופה, החליט שפה עובר גבול, שאני לא מכיר בו בכלל, והחלטת שאסור להביא סחורה מפה לפה. מי אתה שתחליט לעשות את הדבר הזה?
אני אקח אותך למקום שהיו שם הרבה בדואים, 97% מהאוכלוסייה ו3% מיושבים, קוראים לזה סעודיה. סעודיה הבינה שזו בעיה חמורה. כי אי אפשר באמת לנהל מדינה וכלכלה בוודאי, כשיש לך כל כך בדואים שמסתובבים, עוברים את הגבולות, בחורף הם פה, בקיץ הם שם, מעבירים גבולות, אין פה גבול טריטוריה. במה שהם עשו, זה ישבו אותם. הם ישבו את הבדואים, זה היה מהלך עצום. הם ישבו את הבדואים, כי הבינו שזו בעיה לריבונות של המדינה.
כשאמר ישבו, זאת אומרת, ממש,
בנו להם ערים. בנו להם ערים, ולא רק זה, סיבסדו להם חקלאות. אמרו, בואו תייצרו חקלאות. בואו, עוד סיבסוד, אגב, שהיה. בואו תייצרו חקלאות. אנחנו, זה יקר, אנחנו מבינים, זה לא שווה שום דבר, אבל ניתן תעסוקה לעובדים.
ממש לשכנז אותם.
נכון, נכון, ממש ככה, זה בדיוק זה כדי ליצור כלכלה. אני מניח שמה שקרה גם פה, אני מניח שבוא ניקח, נהיה יהודים כרגיל ונאשים את עצמנו, אז אני חושב שאנחנו, יש פה עניין של החלטה ישראלית, קודם כל ליישב את הבדואים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איך הם מיישבים, ואיך משלבים אותם בכלכלה, ואיך מאפשרים להם את הדבר הזה. בו בזמן, צריך להגיד שיש פה תרבות, שקשורה לכל מדינות המזרח תיכון, וזה כל המזרח תיכון, של תרבות של כלכלה שחורה. זאת אומרת, אין לי זהות עם המדינה. למה אני צריך בעצם להיות חלק במסגרת המדינית, שבה אני משלם מיסים? כל תפיסת הדמוקרטיה, שאני בא, אני משלם מיסים בתמורה למה שאני מקבל, היא לא מוטמעת בהרבה מהחברות האלו, כי הם חלקם אולי מרגישות מופלות, חלקם לא מרגישות חלק מהמדינה. אני מניח שאנחנו מדברים בכלל על כלכלה לא פורמלית. זאת אומרת, כלכלה לא פורמלית, וכלכלה לא פורמלית מתרחש במקומות שיש בהם סכסוך, במקומות שבהם הגבולות לא כל כך ברורים. לכאן נכנסים בעצם הבדואים. הבדואים נכנסים למקומות האלו, שיש בהם כלכלה לא פורמלית, יש בהם ניצול מאוד מאוד גדול של פערים, שבו מישהו מוכן לשלם שורה על הסחורות, כי אין לו דרך אחרת לשלם על הסחורות אלו. אני אומר שהדרך, אם אני מסתכל על סעודיה, הדרך לפתור את הדבר הזה, למצוא יישוב הבדואים, טיפול נכון בבדואים, זאת אומרת, אתה לא יכול להקים יישוב, ולא לדאוג במקביל לתעסוקה. כי אם לא תדאג לתעסוקה, מחר בבוקר האחים מוסלמים יבואו לשם. אם לא, זה התנועה האסלאמית. זה בדיוק מה שקרה בנגב. בנגב באו לפתור את הבעיה, רק לא פתרו את כל הבעיה. הקימו להם ערים, אמרו, אוקיי, אין יותר שכי, אין שלטון שכים. אנחנו מקימים בתים, כולם משלמים ארנונה למדינה.
רץ, סגב, שלום,
כל המקומות האלה. אבל מה לא דאגו? לתשתיות, לתעסוקה. ואז מגיעים תמיד אלה שיודעים לתת את הפתרונות האלו. אלה שאותם ארגונים לא ממשלתיים, שיודעים לתת מענה. מי זה בדרך כלל בחברות המזרח תיכוניות? אחי המוסלמים, הם מומחים בדבר הזה. ולכן קרה לכם את התהליכים האלה של איסלאמיזציה בחברות האלו, שהערבות ההדדית עם הפלסטינים, ששינו מאוד את מה שישראל ציפתה לראות במקומות האלה.
אז בעצם אתה אומר שבדואים, אם קצת נגלוש מהנושא, זאת אומרת בדואים שלא היה להם איזשהו זהות איסלאמיסטית קיצונית יותר מדי, סך הכל הם רוצים סחר וזה, לאט לאט בגלל שישראל ישבה אותם, אבל לא דאגה להם לשאר הצרכים שלהם, בעצם מזמינים כל מיני ארגונים כמו אחי המוסלמים להיכנס. אני זוכר שלאחרונה היה כמה אירועים של מחבלים שיצאו מתל שבע, ערביי ישראל ממש. אולי בעצם זה פועל יוצא של כל האירוע הזה, ששמים אותם בעיר, הם כבר לא יכולים להיות בדואים באמת, אבל אין להם מה לעשות, אין להם תעסוקה אמיתית, ואז הם יוצאים החוצה לטרור.
נכון. אני לא יודע, המקפצה הזו לטרור היא עוד שלב, אני חושב. זאת אומרת, וגם צריך להוכיח תמיד את הטענה הזו של היעדר כלכלה מייצרת טרור. זאת אומרת, פעם זה הייתה נוסחה מאוד מאוד ברורה. מצב כלכלי קשה מייצר טרור. קודם כל, אני צריך להגיד שזה כבר, בכמה ורסיות זה לא קורה. קודם כל, גם דיברנו על צמצום הרווחה, ולא ראינו יותר אירועי טרור במקומות, בסעודיה, במקומות כאלה. או יותר נכון, גם אם תסתכלו על האירועי אנטיפאדה, אנטיפאדת אל-אקצא הראשונה, שנות ה-2000, פריחה כלכלית, אז הטענה הזו, לפחות לגבי הפלסטינים, לא תמיד נכונה שיש קשר ברור בין כלכלה לבין טרור. אבל כן, הקבוצות האלה, אני חושב שמה שכן אפשר להגיד להם, שהיעדר מסגרות של המדינה, היעדר אפשרויות התפתחות, יצרו להם בעצם מפלט אצל ארגונים אסלאמיים, אצל מקומות שנתנו להם את המענה למה שהם צריכים.
אם כבר בטרור עסקינן, יש את כל האירוע הזה של מה שנקרא, מה שמכנים בחוץ כלכלת טרור. זאת אומרת, גם יש את כל האירוע שבו תעשה פיגוע התאבדות, המשפחה שלך תקבל, לא יודע מה, 300 שקל לחודש, כל מיני קצבאות כאלה, וגם טרוריסטים שלכאורה אמורים להיות אידיאליסטים של ממש אסלאמיסטים קיצוניים, מסתבר שהמון מהם לא עובדים בלי מזכורת. זאת אומרת, אם דאש או החמאס, לא יודע, ישכחו לשלם להם, אין בעיה, חמאס יש מתחרים, יש את הג'יהאד האסלאמי, הכל טוב ויפה. זה נכון הדבר הזה?
כי מישהו שעוסק יותר בצד הכלכלי של המזרח התיכון, אני קל לי להסביר את זה. אני באמת חושב שלכלכלה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהחלטות של האנשים. זאת אומרת, גם תגרדו הרבה פעמים אידיאולוגיות ותקבלו כלכלה. בסדר? וזה באמת המשחק הזה של הרבה אנשים שהצטרפו לארגונים כאלה ואחרים, או בעיקר בדואים שקיבלו על עצמם איזה חסות של ארגון כזה או אחר, ואז הם קיבלו באמת נתיבי הברכה או משהו כלכלי בתמורה. אני אדבר על טרור כלכלי משני היבטים, אחד מדינתי ואחד באופן כללי. אני חושב שבהקשר הפלסטיני, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מזרח תיכון, מדינות שהתחילו באלימות גמרו באלימות. בסדר? עיראק. אלימות חסרת תקדים. בסדר? התחילה.
מה הכוונה התחילה באלימות?
מהפכות אכזריות, הפיכות אכזריות, הפלת שלטון תחופה יצרה מדינה, כמו שאתם רואים, חסרת יציבות. סוריה, גם שרשרת הפיכות יצרה בסופו של דבר מדינה לא יציבה. אני מסתכל פה, וזה לא בבית הכלכלי, יש פה ישות שמתחילה ברגל שמאל בעיניי, במובן הזה שאם הגיבור שלי הוא רוצח, תסתכלו, בוא נסתכל על זה אפילו לא, גם אם הוא לאומני, זה מה שאני מעדד את הצעירים שלי, זה מה שתקבל בסוף. גם כשתהיה לך מדינה, אם זו השאיפה שלך, תהיה לך מדינה, הדרך לשנות דברים זה ברצח. אני חושב שזו תרבות בעייתית. זאת אומרת, אי אפשר, וזה אני לא מבין את הפלסטינים, כי הרי יש להם איזו פרספקטיבה לראות מה קרה במקומות שעודדו על אלימות, כמו המשטר הסורי, שתמיד יצא מהפכה, יצא את אשף נגד ישראל, יצא את חיזבאללה, בסוף הוא חטף את זה בעצמו. זאת אומרת, עיראק, תמיד יצאה אלימות. בסוף היא חטפה את האלימות עצמה. זה מה שיקרה אצל הפלסטינים בסוף. כשהם ירצו להקים את המדינה, ותראו, כשהם ירצו להקים מדינה, אם זה עזה, מה שזה לא יהיה, או ישויות כאלה ואחרים, בסוף יש תרבות של אלימות, היא מולידה עוד אלימות. זו הדעה אישית, ולא בהכרח כלכלית. עכשיו אני רוצה לדבר על היבט הכלכלי. אני חושב שהנשק שנקרא טרור, הוא יש לו טווח מאוד קצר. אני אתן לכם אולי כמה דוגמאות. קחו למשל, אפילו בוא נהיה הכי צינים שיש. בתחילת הפיגועים נגד ישראל, כל פעם שהיה פיגוע, הבורסה נפלה. השקל, הערך שלו ירד. הסתכלו אחר כך על הפיגועים של דאש בצרפת, בהתחלה הבורסה נפגעה. זאת אומרת, על איזה אפקט. אחרי כמה זמן השוק התרגל, אמר, אוקיי, מה קרה פה בעצם? יש פה איזו דקירה, צערנו אדם נהרג, נרצח, אבל לא באמת פגענו בכלכלה. אפילו בתיירות זה לא פגע כל כך. אז האפקט בהתחלה מאוד מאוד חזק, אבל אנשים מתרגלים מאוד מאוד מהר להרבה דברים. אבל מה בעצם כן קורה? יש דעת קהל מאוד שלילית כלפי הארגון, האידיאולוגיה, או מה שעומד מאחורי זה. והרבה פעמים כשאתה מפעיל טרור, בעיניי זה תמיד חוזר אליך. זאת אומרת, מי שמפעיל לטרור, דעת הקהל היא שלילית, אנחנו מנסים למצוא פתרונות לעקוף אותו, אנחנו גם לא רוצים לעבוד איתו. אני מכיר את הטענה שנכנעים לטרור. אני חושב שבסוף, זה לא שנכנעים לטרור, זה שאתה לא רוצה לעבוד עם ישות כזאת. תסתכלו בעצם מה קרה אפילו בציבור הישראלי. חוסר האמון כלפי תהליך השלום, הוא בגלל תופעת פיגועים מאוד מאוד קשה, רצחנות של הרבה שנים. בסוף מה קרה? הפלסטינים שיכולו לקבל הרבה יותר, בסוף לא קיבלו אפילו את המינימום, כי דעת הקהל נוצרה נורא נורא שלילית. לכן אני חושב שגם בהיבט הכלכלי, האם יש מישהו שירצה להשקיע היום בעזה? נגיד שאני אני, אני, אני משקיע זר, האם יש מישהו כזה ששומך על שלטון חמאס? מחר יבוא, ירצה להקים שם תשתית כלכלית. בוודאי שלא. לא סעודי, ולא אמירתי, ולא קטר. אני אתן לכם דוגמה הכי טובה ממה שקורה בלבנון. תראו, חיזבאללה יגיד שלא, אבל הוא הרס את כלכלת לבנון. הרס אותה. הכסף שהיה ללבנון תמיד, ההשקעות המסיביות, התיירות, ההלוואות הגיעו תמיד מאיחוד אמירויות וסעודיה. וכשהם ראו את ההשתלטות של חיזבאללה על לבנון, הם פשוט משכו את הכספים שם. הם אמרו, אנחנו לא משקיעים במדינה הזו, לא מעודדים תיירים שם, ותראו, לא אני אומר את זה, הבנק העולמי אומר את זה.
לא באה השקעה אבל משלימה מאיראן?
לא, זה לא עמד באותם זה, כי מה שאתם מכירים מאיראן זה לארגון. סעודיה באה לשם, שמה כסף בבנקים. היו תיירים סעודים, השקעות, איחוד האמירות השקיע בנדלן שם.
זאת אומרת, לא רק לטרור, ממש לכלכלה.
וברגע שחיזבאללה השתלט, הם ברחו משם. חיזבאללה לא יודע בזה, אבל אני לא צריך להגיד את זה, הבנק העולמי אומר את זה. הבנק העולמי אומר שהאירוע המשמעותי ביותר היה בעצם בריחת המדינות העשירות מלבנון בעקבות התחזקות איראן וחיזבאללה. אז אני שוב אומר, האם טרור תרם לכלכלה? האם חוץ מזה שהם ביססו אולי צבא זה תרם? בוודאי שלא. אז לכן אני מפחית מאוד מהתפקיד החיובי לכאורה של טרור לחיזוק כלכלה או להשגת יעדים כאלה ואחרים. בעיניי זה אירוע שתמיד חוזר כחרב פיפיות לפוגע.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
יש איזשהו, קל לזה מחלוקת בחברה הישראלית, היפרדות מהפלסטינים. לאו דווקא בנושא הכלכלי, זאת אומרת, האם אנחנו רוצים או בכלל יכולים להגיד, אנחנו ישראלים, אתם פלסטינים, קחו מדינה בהצלחה בכיף, או שאין דבר כזה, נפשו קשורה בנפשו, ובגלל הקרבה הזאת ובגלל ההיסטוריה, אנחנו נאלץ לעד להיות קשורים אחד לשני, לא משנה מה יהיה העתיד. מבחינה כלכלית, יש אמת לאמירה הזאת שאנחנו באמת נהיה חייבים להיות קשורים לנצח, מה שקורה בכלכלה הישראלית משפיעה בהכרח על הפלסטינים ולהפך, או שזה לא באמת נכון?
כן, אבל אנחנו לא צריכים להסתכל על זה בהיבט הסכסוך. תסתכלו על מדינות באירופה, בסוף לכל מדינה יש מדינה שכנה שנשענת עליה כלכלית או משפיעה על הכלכלית. גרמניה ופולין, אוסטריה והונגריה, כל מדינה, מקסיקו וארצות הברית, יש מתמיד כלכלה חזקה, שלצידה הכלכלה יותר חלשה, שהיא משתפת את הפעולה, שמייצרת לה הזדמנויות. אני חושב שככה, אם אנחנו מסתכלים בצורה טהורה על ההיבט הכלכלי, ככה אנחנו צריכים לראות את זה. יש פה כלכלה מאוד חזקה, מאוד מתקדמת, ושלצידה יש כלכלה מאוד מאוד לא מפותחת, שיכולה בהחלט, באידאה, להתפתח לצד הכלכלה הישראלית, ולשתף פעולה, וליצור ערך מוסף לכלכלה הישראלית, ובוודאי שהכלכלה הישראלית יכולה לעשות לה ערך מוסף, גם מבחינת הון אנושי, מערכת השכלה, מאוד מאוד חשובה, גשר, שאנחנו פיתוח יכולות לפלסטינים כגשר לעולם הערבי, יש פה נמלים, יש פה את כל התנאים למה כן, בסדר? אבל בניגוד למה שחושבים שאולי שכבר לא חושבים ככה, שכלכלה רציונלית, אנחנו רואים פה משהו לא רציונלי. יש כאלה שיסבירו את זה בגלל שאנחנו לא מדברים באותם מושגים, זאת אומרת, אין פה מדינה מול מדינה, יש פה ישות מול מדינה, ולכן הישות היא עדיין מתהווה ועדיין נלחמת על הקיום שלה, בעוד שיש פה מדינה שהיא כבר קיימת. אז זו הטענה למה אין מה שנקרא שלום כלכלי. זאת אומרת, אין שלום כלכלי, כי אנחנו לא מדברים באותם מושגים של מדינה מול מדינה. אבל הצורות האלה שאתם מכירים של כלכלה חזקה עם כלכלה חלשה, הן קיימות בכל העולם ואמורות לחיות, ואנחנו, אם גם במקרה שאנחנו נהיה בשלום מוחלט איתם, אלו יהיה היחסים.
אבל האיחוד מכסים והשימוש במטבע המשותף השקל לא פוגע ביכולת של כלכלה חלשה להיות תחרותית, לבוא להוריד את ערך המטבע, להיות יותר תחרותי מבחינה של פחות רגולציה, ערך מטבע נמוך שמוביל לזה שהמחירים יותר נמוכים. כלומר, יכול להיות שדווקא זה שאנחנו משתמשים באותו מטבע ובאותם מכסים, דווקא גורם לפגיעה בכלכלה הפלסטינית.
אני מסכים איתך שבאמת העובדה שהשקל הוא מאוד מאוד חזק, אז הוא מאפשר, אבל על פניו, זה מה שהיה אמור לאשר בעצם ייצור, זה מה שאמור לאפשר לפלסטינים לפתח משהו הרבה יותר חזק מצידם. אני מסכים איתך שהשאיפה הייתה שיש להם מטבע משל עצמם וכלכלה שמשקפת באמת את הפעילות הכלכלית הפלסטינית, אבל שוב, תראו, גם באיחוד האירופי יש לנו פערים מאוד מאוד גדולים בין גרמניה לבין מדינות כמו יוון. בסדר? ומדיין תחת אותו המטבע. נכון שזה פוגע מאוד, ולכן גם אתם רואים את הפיחות ביורו, אבל זה קיים. באידאה, אנחנו באמת היינו צריכים לראות מטבע שונה. העובדה שהם כל כך בעצם תלויים בכלכלה הישראלית, או יותר נכון, אין היפרדות מוחלטת, מייצרת את זה, אני מניח שזו באמת אמורה להיות השאיפה, כי אז באמת העלויות הייצור אמורות להיות שם הרבה יותר נמוכות, אפשר באמת להתאים לצורך לפתח דברים אחרים.
טוב, שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים פה, אני מרגיש פתאום שאולי הייתי דווקא צריך לשאול את השאלה הזאת על ההתחלה, אבל נשאל אותה עכשיו. האוכלוסייה הפלסטינית שכידוע ערבית, גם אם יש לה שילוב של whatever, אבל נגדול הם ערבים, עם כל המשתמע, זאת אומרת, תרבות שבטית, כל האירוע הזה במיוחד בנגב, אבל גם בשאר המקומות. מציאות כזאת, נכון שהיא קיימת גם במדינות אחרות, אבל במיוחד פה שיש לך בדואים ואנשים בגדה ואנשים בעזה וכל האירוע הזה, הכלכלה בכלל יכולה להתנהל ככה? זאת אומרת, איך יכול להיות שחבר'ה מהבדואים בנגב, הכלכלה שלהם תסתדר עם דרוזים בצפון?
אני חושב שזו שאלה מצוינת כשמדברים בכלל על הכלכלה המזרח תיכונית בכלל. יש הרבה שאלות שנשאלו, למה הכלכלה המזרח תיכונית לא התפתחה להיות אירופאית? זאת אומרת, זו שאלה ענקית, נכון? אני חושב שההסברים לזה, באמת כמו שאתה נוגע, חלק מההסבר נובע באמת מהעניין השבטי. זה חוסר אמון. בסוף כלכלה מחייבת אמון, נכון? אני מאמין במערכת המשפט. אני הולך, יש לי סכסוך עם מישהו, אני מאמין במערכת משפט אחת. אבל אם אני שבט ויש לי בעצם קדי משל עצמי, ולשבט השני, אני לא מראה, אין לי יכולת לעשות בוררות, נכון? או כל מערכת בעצם פיננסית, זה אמון. אני מאמין בבנק שהוא ייתן לי את הכסף, אני מאמין שאני אתן לך צ'ק, שיש לו משמעות, הכל זה אמון. וכשיש חברה שהיא כל כך חוסר אמון, יש קושי מאוד מאוד גדול, באמת לייצר כלכלה מאוד מאוד מתקדמת. העובדה שהכלכלה האירופית היא הרבה יותר אינדיבידואלית, יותר נכון, אנשים יותר אינדיבידואלים, בעצם יצרה מוסדות פיננסיים הרבה יותר מתקדמים מאשר המזרח תיכונים. אני אתן לו עוד דוגמה מאוד מאוד חשובה, תסתכלו נגיד על חברות, companies במערב מול חברות במזרח התיכון. תסתכלו למשל את אפל, גוגל, זה לא חברה משפחתית, נכון? אבל תסתכלו על קבוצת בן לאדן, שזו דוגמה, בסדר? או על חברות, אתם תראו את זה מאוד מאוד בייחוד האמירויות, בדרך כלל הן נושאות את שם המשפחה של החברה. וכשיש לך חברה שהיא משפחה, יש לזה משמעויות, אני צריך לקבל בן משפחה שהוא פחות איכותי, הסדר העדיפויות שלי הוא שונה.
אי אפשר פשוט לפטר ככה.
הרבה פעמים, אחת הטענות זה שחברות במזרח התיכון, חברות במובן של קמפני, לא התפתחו להיות במה שקורה במערב, בגלל שהן היו משפחתיות. המרכיב המשפחתי הוא נורא נורא חזק, ומה שהגביל אותם. צריך להגיד שגם זה עובר שינוי בחלק מהמדינות, אבל כן, אין ספק שבעיית אמון, היא הייתה בעיה, בגלל זה יהודים תמיד פרחו, כי היה להם אמון, היה להם בתי דין משל עצמם, היה להם המלצות משל עצמם, יש להם קהילות שסמכו, יש להם
סמכו אחד על השני.
כשיש לך חוסר אמון, זה יוצר אתגר כלכלי מאוד מאוד גדול. אנחנו הולכים אפילו לראות את זה, משהו אמרתי, בין ערבי ישראל לפלסטינים, זאת אומרת, המתח הזה, בין שתי הקבוצות האלו, או בין עזתים, לבין יהודה ושמרון, אין ספק שזה לא מייצר קר נוח ליצירת עסקים.
ומכאן מהכלכלה הפלסטינית, בוא נעבור רגע באמת חזרה לשוק הנפט. יש בעצם הרבה מאוד שינויים בעולם הנפט בשנים האחרונות, גם קריסה מאוד גדולה במחיר שלו, גם תחרות מצד ארצות הברית, שהתחילה להיות יצואנית הנפט הגדולה בעולם, וכל הכלכלה המזרח תיכונית, אם דיברנו במאה ה-20, אז היא מאוד מושפעה מהנפט, ויצרה מודל של מדינת רווחה מאוד מאוד מיוחדת, שבה המדינה לא רק מבטיחה איזה קיום בסיסי בכבוד, אלא ממש מסבסדת מחירים גם של חשמל, גם של לחם, גם של כל מיני שירותים, ובעצם אתה גם דיברת על קטר ועל מדינות אחרות במפרץ, שיש שם מעט מאוד אזרחים, וכל השאר הם עובדים זרים, שעובדים ללא תנאים סוציאליים אוניברסליים של כאלה כמו במערב, ואני שמחים לשמוע איך השינוי במחיר הנפט משפיע בעצם על מודל מדינת רווחה במדינות הערביות.
אז האמת היא שזה במידה רבה זה די פשוט. בעבר מדינות, אני אחלק את העולם המזרח תיכוני שקשור בנפט, למדינות מובהקות נפט, למדינות לא מובהקות נפט, אני אסביר. מדינת נפט מובהקת בעיניי, היא מדינה שיכולה לייצא מעל מיליון חביות נפט. זאת אומרת שמדינות כמו סוריה, שיש להם נפט, ומצויניות נפט, הם לא מדינת נפט מובהקת. לעומת זאת, מדינה כמו קטר, או איחוד האמירויות, שמייצאות מעל מיליון חביות נפט, או סעודיה בוודאי, שמייצרת למעלה מ-8 מיליון חביות נפט ביום, כמובן, הן מדינות נפט מובהקות. לצורך העניין, תימן מייצרת פחות ממיליון, ומצרים גם. אני צריך לחלק בין שתי המדינות האלה. ולמה אני אומר את זה? כי מדינות נפט מובהקות, כמו איראן, עיראק, סעודיה, איחוד אמירויות, כווית, לוב, אלג'יריה, ביססו את כל התקציב שלהם על מחיר הנפט. שזה חתיכת אמירה, תחשבו, מחיר החבית אמור היה לשקף את כל הצרכים הכלכליים של המדינות האלו. זאת אומרת, כשהם בנו תקציב, אמרו, אוקיי, יש לנו כך וכך הוצאות, הוצאות ביטחון, הוצאות בריאות, הוצאות חינוך, הוצאות רווחה, אנחנו צריכים שכל ההוצאות האלו בסוף יחוסו על ידי מחיר החבית, כפול כמה אנחנו מייצאים.
זאת ממש לשים את כל הביצים בחבילה אחת.
נכון, אפשר להגיד שזו הייתה התפיסה המזרח תיכונית עד 2016. עד 2016, אפשר להגיד שזה, אנחנו מדברים פה על תפיסה שהתגבשה משנות ה-60, שהכלכלה מבוססת מחיר נפט. עכשיו תראו, צריך להגיד שזה היה אפשרי, מכמה סיבות. אחד, כי האוכלוסייה הייתה יחסית קטנה בעיקר במדינות האלו, היא הכפילה ושילשה את עצמה משנות ה-70 ה-90, אבל עדיין, זה היה אפשר לעשות את הדבר הזה. שתיים, כי באמת מחירי הנפט בשלבים מסוימים היו מאוד גבוהים. תיקחו למשל את מחיר הנפט בין 2002 ל-2008. מחיר הנפט ב-2002 הוא $20. ב-2008 אנחנו מדברים כבר על $147 לחבית.
Okay?
אז תחשבו על המדינות האלה. הם הכפילו בצורה דרמטית את הרווחים שלהם. נכון? אז ברור שהיה להם נורא קל לחסות כל הוצאה שיש להם. כל הוצאה, הם פשוט קיבלו ים של כסף. במידה רבה גם בזבזו, כי באמת היה להם יתרות ענקיות של מטבע והכנסות שהרבה מעבר למה שהם צריכות. כל הבעיה מתחילה בתנודתיות. זה איחוד המרות זייתה הראשונה. התנודתיות היא משהו מפחידה. מחיר הנפט הוא תנודתי מאוד. בסדר? הוא עולה ויורד. זה לא קורה כל שנה, אבל כל כמה שנים זה קורה, וכשזה קורה, זה קריסה מוחלטת של הכלכלה המזרח תיכונית. למה זה קריסה מוחלטת של הכלכלה המזרח תיכונית? מכמה סיבות. בגלל התלות בתקציב, קודם כל. הסיבה השנייה היא שהמדינות האלו מעסיקות המון עובדים זרים שמגיעים ממדינות ערביות, כמו מצרים, ירדן, לבנון, פלסטינים. אז ברגע שיש משבר כלכלי כמו עכשיו, הם מפטרות את העובדים הזרים, והעובדים הזרים שפעם שלחו כסף הביתה, כבר לא שולחים כסף הביתה. ויותר מזה, אם אתם רוצים תעלת סואץ, דרכה עוברות מכליות, וברגע שאין ביקוש לנפט בעולם, אז מצרים נפגעת. כשיש משבר במחיר הנפט, זה ממש, ממש אפשר להגיד, פוגע בצורה משמעותית בכלכלת המזרח התיכון.
זו בעצם הייתה התפיסה עד 2016. מה נשתנה? מה קרה ב-2016 שכולם התפקחו?
אז מה שקרה זה שהיו יותר מדי תנודות. זאת אומרת, תחשבו על משבר הסאב פריים, הביא את מחיר הנפט מ-147 שציינתי, ו-$33.
זו קריסה מוחלטת.
ב-2016, נכון. בעקבות מה שאנחנו מכירים כמהפכת פצלי השמן בארצות הברית, והמלחמה הפנימית בתוך אופק, ארגון מדינות המייצאות נפט, בעיקר בין איראן לבין סעודיה, על מחירי נפט, כל אחד הציע הנחות ללקוחות, בעיקר מול סין, כמו שציינתי, ומול הודו, הציעה הנחות כדי למשוך אליה קנייניות, הביא את מחיר הנפט שוב לרמות של $30. המדינות האלה הבינו בשלב הזה, שזה יותר מדי, שלצד גידול האוכלוסייה, והעובדה שקרו פה שני דברים, שיש תנודתיות נורא נורא במחיר, ושיש פתרונות היום, זולים יותר מבעבר, לאפיק נפט, הם צריכות שינוי. ומהרגע הזה, מ-2016, יש לנו הבנה, שכל מודל למדינת הרווחה צריך להשתנות, והם עשו את זה בצורה מאוד מרשימה.
כלומר, איך הם עשו את זה? אנחנו מכירים הרבה פעמים שגם בעולם המערבי, שבו אין לי סמכות הנפט בשביל מדינת הרווחה, once הכנסת איזושהי תוכנית ממשלתית, once התחלת לממן איזשהו צורך, נגיד, פתאום עכשיו יש סבסוד של לחם, אז מאוד קשה לבטל אותו אחר כך, הציבור מתרגל לזה. הציבור חושב שזה איזו זכות קנויה לו מלידה, וגם אותם עובדים ממשלתיים, הרבה פעמים שאתה בא לפטר אותם, אז יש איזושהי, או ארגון עובדים, או לחץ מאוד גדול מצד התקשורת, שמה פתאום לפטר, אולי אפשר להדק קצת את החגורה במקום אחר?
תראו, הרבה פעמים במזרח תיכון, זה אחד הדברים, הם לא אקטיביים, הם פסיביים, ואיכשהו יש להם הרבה פעמים מזל, מעלה יש להם את המזל הזה. תראו, מה שבאמת קרה, שהצליח שביא להצלחת תוכנית צמצום הרווחה, היא הסתכלות החוצה. אמרו, תראו, כל המדינות כולן הבינו שההכנסות ירדו. הצעירים הבינו את זה. והקהילה המזרחנית, או כל מי שחוקר מזרח תיכון, או אפילו אנשים שעסקו בכלכלה מזרח תיכון, בצד הפיננסי והעסקי, היו בטוחים שברגע שאנחנו מורידים את הרווחה, מתחילות מהומות. אבל תזכרו שאנחנו כמה שנים אחרי האביב הערבי. והתושבים במזרח תיכון אמרו, יש לנו כוח לעוד אחד סבב כזה? אנחנו רוצים להיות סוריה?
זה לא נגמר טוב פעם אחרונה.
נכון, אז בעבר היינו רואים, קורלציה נורא פשוטה, הורדת סבסוד, מאומות, אבל מאומות היו, ולא השיגו שום דבר, ולא רק שהם לא השיגו, הם הביאו לרצח, ולהרס של המדינה, והרס של תשתיות, תסתכלו מה קורה בלוב, שזה לא נגמר, או בתימן, לא נגמר. אז האזרחים, במידה רבה, הבינו את הבעיה. שאלו את עצמם, האם שווה לנו עכשיו ללכת נגד המדינה? בדבר שלישי שצריך לזה נקודה מאוד חשובה, ההסכם בין האזרחים לבין המדינה היה שהיא, בתמורה לזה שאני נותן לך סיבסוד מסיבי, אתה לא לוקח חלק במשחק הפוליטי. אבל זה משהו גם משתנה. זאת אומרת, המדינות האלה הבינו שצריך לשנות את הנוסחה. ולכן, מה שהם עושים, ותשימו לב, זה נראה מדהים שמוחמד בן סלמן, היורש היצר הסעודי, עשה לבלומברג, אחד הרעיונות הכי מעניינים שהיו, הוא פרס בפני, כתב בלומברג, את תוכנית הכלכלית לגיוון הכלכלה הסעודית. הוא אמר, אני אצמצם רווחה, ואני אקים תעשיות, ואני אפנים, ואת כל, הוא פירט נורא נורא בצורה מאוד, מאוד יפה. אתם יודעים, הייתה השאלה הראשונה שכתב בלומברג, אמרה, תגיד, איך זה מתכנס עם זה שאין רישיון נהיגה לנשים? נכון? איך זה יכול להיות? איך יכול מדינה כזו? עכשיו, זה לא סתם. ההבנה הזו של המדינות האלו שבזה שאני לא יכול לסבסד אותך יותר, הביא אותם לכך שהם נתנו יותר זכויות. זה לא סתם שפתאום יש לנו קורלציה בין צמצום המענקים לבין יותר זכויות נשים. העובדה שהם שחררו יותר זכויות לנשים נובעת מזה שהם היו צריכים לתת משהו בתמורה, משהו בעבר הם לא נתנו. רישיון נהיגה, יותר חופש לנשים, וצריך גם להגיד את האמת. אם אתה רוצה כלכלה, אתה חייב לשלב נשים בכלכלה, כי אתה צריך להסיק אותן. אז אני חושב שזה היה תהליך שגם שקשור במידה מסוימת במדינות. המדינות הבינו שאנחנו לא יכולים לתת מה שנתנו בעבר, אנחנו צריכים לתת משהו בתמורה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אתה יכול לתת כמה דוגמאות אבסורדיות לגבי הכלכלת הרווחה במזרח התיכון? הרבה אנשים לא מכירים אותה. כלומר, אם זה ההבדל העצום בין העלות של חשמל לבין המחיר של החשמל, אם זה בהקשר של לחם, בהקשר של דלקים, בהקשר של איזה זכויות מגיעות לאותם תושבים מעטים של האמירויות, או של קטר, או של מקומות אחרים.
בואו ניתן לכם כמה דוגמאות שכבר השתנו. בסדר? מעם, מושג שעד 2018 לא היה מוכר במדינות האלה, ברוב מדינות המזרח, בהרבה מדינות מזרח תיכוניות. זאת אומרת, הראשונה שהתחילה לשנות את זה, את המושג של מעם הייתה מרוקו, כבר בשנות ה-90 התחילה לעשות דיון הזה. רק ב-2018 הייתה החלטה שכמעט כל מדינות מזרח תיכוניות, חוץ מכמובן השירות ביותר שזה קטר, אבל גם שם, אנחנו כבר מדברים ב-2020, מעם על מוצרים. לא היה מעם, מושג כזה בכלל.
איזה כיף.
נכון? תחשבו על מושג של דלק, שזה באמת אחד הסיבסודים הכי כבדים. זה מרכיב עצום בכלכלה האיראנית. זאת אומרת, סיבסוד של הממשלה האיראנית בנפט הוא חסר, במחיר דלק הוא חסר תקדים.
הוא שזה יותר זול ממים או משהו.
נכון. אם תסתכלו על מחיר בנזין עכשיו, עדיין באיראן, זה 30 סנט לליטר בנזין. 30 סנט. אנחנו מדברים פה, אז בעצם שקל ו... לליטר בנזין. עכשיו, ברור לכם, גם במחיר כרגע, שמחיר של $45, עדיין זה לא מגיע לליטר, לשקל אחד לליטר בנזין. אנחנו הולכים לדבר על מחירי חשמל, ש-90% מהם סובסדו. בסדר? על ידי הממשלה. אנחנו הולכים לדבר על מחיר הלחם. אתם יודעים, במצרים, אתה מקבל סיבסוד הלחם, אתם, זה כמו כספומטים. יש לך כרטיס, יש לך, וכל אחד יש לו את המשפחה שלו, הוא בעצם הולך לכספומט, ובעצם מקבל מעין פתק כזה, ובמזה הוא הולך למאפייה, והוא מקבל לחמים. בסדר? כל הדברים האלה, זה סיבסוד. מי מממן את הדבר הזה? המדינה מממן את הדבר הזה. מס חברות, מאוד מאוד נמוך. כל הדברים האלה, המדינה לקחה על עצמה. וזה היה באמת, אפשר להגיד, ההתמכרות הגדולה של המזרח התיכון. אני חושב אני אגיד נקודה מאוד חשובה, אני חושב שבזה, אנחנו כישראלים צריכים לשים לב שקרתה פה מהפכה בשקט, מהפכה אמיתית, שאנחנו צריכים לשים לב אליה, של שינוי הכלכלה. זה הרגע שאפשר לשים, אם יש תפקיד למזרחנים, זה התפקיד שלהם, לסמן נקודה שבה יש שינוי, וזו הנקודה, ב-2016, יש פעם ראשונה מהפכה כלכלית במזרח התיכון, שלדעתי, פניה קדימה. זאת אומרת, אנחנו בהחלט רואים שינוי חיובי בכלכלה המזרח תיכונית.
אז יש באמת הרבה השפעות חיוביות עלינו, כי ככל שיש יותר כניסה של מסחר, ככה יש גם בדרך כלל התמתנות גם של דעות, גם של תרבות, גם של פתיחות למערב ודברים בסגנון הזה. אבל נראה שזה, הדבר הזה אמור להוביל בכלל למיסים הכל כך נמוכים, לזה שהרבה מאוד חברות ירצו לשכן את המטה הראשי שלהם באותן חברות. למה להיות בארצות הברית? או למה להיות באירלנד אם יש לך מעם אפס או מס חברות אפס במקום אחר?
אז אתם צריכים גם אפילו לזכור אותם לזה שזה צרכנים. אנחנו צריכים לזכור שהעולם הערבי הוא צרכן גדול. אנחנו נראים פה, אולי לא דימנו, המזרח תיכון זה מעל 320 מיליון תושבים, זה כלכלה מעניינת. זאת אומרת,
אם אפשר להסתכל עליה מקשה אחת.
נכון, אבל עדיין, תראו, היום כל ילד פלסטיני, בסדר, יש לו סמארטפון, בסדר? והוא רואה מה קוראים בסמארטפונים. ולא דיברנו על הפלסטיני, אבל שלא יהיה ספק, הצריכה הפלסטינית עולה. וזה גם מה שלדעתי גורם לפלסטינים לחשוב מחדש על, 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 על הלאומנות, על טרור. הוא היום עסוק במסי וברונלדו.
האם זה משתלם בסוף כל הדבר הזה?
הוא בכלל עסוק בזה כמו הילדים שלנו. הילדים שלנו כל היום בפלאפונים, גם הילדים הפלסטינים כל היום בפלאפונים, והם רוצים את אותם דברים, וזה הדבר, תזכור מה זה צריכה. אני רוצה, בסדר? ואני רוצה משהו. זה מה שמייצר את הצריכה. אז הפלסטינים עוברים תהליכים דומים, העולם הערבי בוודאי שם, תזכרו שזה תרבות הרבה יותר של שופוני, של רחבים, של כמה שיותר רחבים, שאני רוצה הרבה יותר, גם במידה תרבות נדיבה. נכון? של לתת. יש פה פוטנציאל עסקי ענק, נכון?
ולא כצרכנים, כלומר כמתחרים עסקיים או כמתחרים על לב החברות הבינלאומיות, למה שהם לא ילכו לשם, אם המס שם כל כך נמוך?
אז תראו, זה מה שבאמת איחוד האמירויות עשתה פרי זון, זה ככה היא בעצם הקימה, הייתה הראשונות שהקימה אותה אזור הסחר החופשי, ועדיין, אנחנו מדברים פה על מגבלות, כמו למשל, בואו נדבר עכשיו כאילו הכי פשוט שיש, חום קיצוני. הייתם רוצים לעבוד ב-50 מעלות? 50 מעלות. זה נשמע, אולי נשמע מצחיק, אבל זה תנאים קשים לעבודה. אנשים לא רוצים לעבור למקום כזה. אבל בואו נדבר דברים נוספים. תראו, בסופו של דבר עדיין, המערבי רוצה לצאת בערב לשתות משהו. זה לא פשוט, הוא לא בסעודיה, הוא לא יכול לעשות את זה כמו פעם. הוא לא יכול לעשות לצאת, להשתקר, לצאת, זה משהו שלא היה קיים בחלק מהמדינות האלו. עכשיו מתחיל להיות יותר ויותר. הוא לא יכול לצאת לסרט בעבר, עד 2006, עד המהפכה שמוכן, הוא לא היה לו סרטים, לא היה לו ברים. מה אני עושה במקומות האלה? אבל תזכרו, זה דבר נוסף, מערכת המשפט. מערכת המשפט, בהרבה פעמים, היא הייתה מאוד שמרנית, עם נטייה איסלאמיסטית, ויש שטענו, חברות מערביות שטענו, שהחוק תמיד מפלה אותם. זאת אומרת, לצד התמריצים המאוד מאוד גבוהים, היו גם מגבלות של פחד מהלאמה, של פחד מחוסר יציבות, של מערכת משפט. לכן, שוב, אני מחזיר אתכם לאיחוד האמירויות. שם, הדברים מאוד מאוד השתנו. מערכת המשפט נורא נורא השתנתה. Okay, הבינו שאתה לא יכול לתת מלכות למישהו ששוטה. בסדר? אם אתה רוצה תיירות, נכון? אם אתה רוצה שיבוא לך משקיעים, אתה לא יכול פתאום לתפוס איזה בריטי ששוטה, ולתת לו מאסר או לתת לו מלכות. זה לא עובד אם אתה רוצה להביא משקיעים. זה מה שהם הבינו. אבל זו איחוד אמירויות. לוקח זמן עד שזה יקרה בשאר המדינות, ותזכרו שבמצרים עדיין עוצרים אנשים כאילו הומוסקסואלים, או אם אישה אומרת אמירה נגד ערכי המשפחה.
דברים שהם לא נראים כל כך טוב לאסלאם, מהומוסקסואליות, כל מיני דברים כאלה, אתה אומר שמבינים שצריכים להיות קצת יותר רכים עם זה, קצת יותר פתוחים עם כל העניין הזה. יש לזה גושפנקה הלכתית, שרעית? זאת אומרת, איזה שייך בכיר יסכים בדבר הזה? זה אסור, על פי הקוראן. איך אפשר לאפשר בסעודיה, בקום הולדת הנביא, דבר כל כך לא מוסרי?
תראו, אז היו חכמי הדעת, אז באמת לסעודיה זה קשה, היו חכמי הדעת שהתחילו, מה שנקרא, להתחכם. עם הדבר הזה, אמרו רגע, מה בעצם אסור בשתייה? השכרות. אז אם אני לא משתקר, אז זה מותר לי?
אני שותה בלי להשתקר.
כן, אני שותה בלי להשתקר. אז מצאו כל מיני פתרונות לדברים האלה. הרי בסוף, זה תפקידם של אנשי הלכה, לתת לנו פתרונות. תלכו לריבית, נכון, אחת הבעיות הכי גדולות של האסלאם, בנקאות אסלאמית. מנסה לפתור את הבעיה הזו. הם מבינים את הבעיה, מנסים לפתור אותה. כמו כל דבר, זה לוקח יותר זמן, ולא תמיד זה מתקבל בחברה כמו שצריך. וזה אחת המגבלות העיקריות של לעשות עסקים במקומות האלו. שוב, ואני מבחין בין ייחוד אמירויות לסעודיה. לכן אמרתי שסעודיה היא פוטנציאל ענק מבחינה כלכלית, אבל זה לא הקצב של ייחוד אמירויות מבחינת קדמה.
בגלל האסכולה האסלאמית שדיברת עליה?
גם בגלל האסכולה האסלאמית, וגם תזכרו, זה אנשי המדבר. זאת אומרת, זה קצב אחר, זה שמרנות, זה אנשים שהם בתפיסה שלהם שבטיים, אפילו לפני העניין הדתי. והרבה פעמים באמת, אתם יודעים, הזכרתם את זה, אבל דוקטור קידר התראיין אצלכם, הוא באמת רואה את העולם התרבותי מאוד מאוד משפיע על הכל. אז כמובן זה מחלוקת באמת, האם כלכלה משנה דברים, זאת אומרת, כלכלים ינסו להגיד ש, ש, שאפשר לשנות דברים בכלכלה, אני חושב שצריך לאזן בין שני הדברים. יש שינויים כלכליים בהחלט משנים את החברה המזרח תיכונית, נקודה. בו בזמן צריך לזכור שיש להם מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים לתרבות הערבית בעיקר, ודרך עשיית העסקים ודרך הקבלה של דברים, יותר איטית, יותר שמרנית, וצריך להבין את הדבר הזה כפוטנציאל וגם כבלם.
יש כל מיני שמועות בשנים האחרונות שהסעודים יודעים בדיוק מתי ייגמר להם הנפט והגז, ומהסיבה הזאת הם משקיעים השקעה עצומה בכל האירוע הזה של אנרגיה ירוקה, מהשמש, מהרוח, מהמים, כל מיני דברים. זה נכון? זה לא נכון? זאת אומרת, לא ברור הדיוק של הדברים האלה.
אני אגיד לכם ככה, אולי נדייק את זה. אני חושב שב-1903 התפרסם מאמר ב-MIT, שחזה שתוך 25 שנה הנפט בעולם ייגמר. וזו התשובה. הרבה שנים מדברים מתי הנפט ייגמר. אז אני חושב שזה דיון לא רלוונטי בהיבט הזה. אנחנו לא יודעים מתי הנפט ייגמר מהסיבה הפשוטה. בסופו של דבר יש משאבים ענקיים של נפט, והיכולת לנצל אותם תלויה בשני דברים. אחד במחיר הנפט. זאת אומרת, אם מחיר הנפט עכשיו יהיה $100, אנחנו נמצא הרבה יותר משאבים שבעבר לא היו כלכליים. קחו למשל בקנדה, יש לנו משאבים עצומים של נפט שהוא ברמה של בוץ. כדי לזקק אותו למה שאנחנו רוצים, זה תהליכים זיקוק מאוד מאוד יקרים, ולפעמים גם טכנולוגיים מאוד מאוד לא פשוטים, כדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו צריכים $130 חבית. אנחנו רחוקים משם. אבל אם נהיה $130 חבית, יתווספו לכם עוד רזרבות. הדבר השני של, הוא בעיניי מהפכה הכי חשובה, ששינתה את המזרח תיכון, ששינתה את הרווחה, ששינתה את הכל, טכנולוגיה. טכנולוגיה משתפרת כל הזמן. והיכולת שלנו להפיק במקומות שבעבר לא יכולנו, משתפרת כל הזמן, ויש מקומות שלא יכולנו להגיע אליהם, זה בעצם מהפכת הפרקינג, בעצם להגיע למקומות שבעבר לא יכולנו להגיע, או לא היה כדאי, זה מה שצריך להגיד, לא היה כדאי להפיק שם, היום אנחנו יכולים. ככל שהטכנולוגיה ישתפר, הרזרבות יעלו. אז לדבר על, ואותו דבר יום יקרה בסעודיה, יש מקומות שאנחנו לא מצינו בסעודיה, או לא יכולנו להגיע בסעודיה, בים, זאת אומרת, אנחנו, רוב השדות במזרח תיכון, הם נמצאים ביבשה, לא הגענו לים. אז הפוטנציאל הוא עדיין גדול, לכן בדרך כלל מקובל אפילו לדבר על מתי ייגמר הנפט. אנחנו רק יכולים להגיד שתפקידו של הנפט, זה כן צריך להגיד, בסך כל האנרגיה יורד. מהרבה סיבות, מהסיבה של זיהום אוויר, צריך להגיד, של חסכנות. אני אזכיר לכם את המשפט שאני תמיד אומר, מצטט יותר נכון, של סגן מנכ״ל ארמקו, שאמרו לו, תגיד, מה האיום הכי גדול עליך? הוא אמר, אובר. הוא אמר, אני בעד היום נסעתי לבד, פתאום אני נוסע עם 4 אנשים. צמצמתי. ולכן זה דבר נורא נורא קריטי. זאת אומרת, מה שקורה בטכנולוגיה, בעיניי הוא הסיפור הגדול, וצריך להגיד, תחשבו את טסלה וכל הרכבים החשמליים, כל המדינות האלה מבינות המהפכה הזו. מבינות שיש פה מהפכה טכנולוגית, ושעון החול, אם כבר מדברים על חול, הוא נקדם. ולכן זה הזמן לגוון את הכלכלה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, אני ללמוד אתכם.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.